הרב בני לאו.
פרק כף ממשיך את הסיפור של המלחמות של דוד. החלק הראשון עוסק בסיום המלחמה עם עמון. החלק השני מתאר לנו עוד שלוש תמונות עם הקרבות של דוד נגד הפלישתים, שבהם הוא פוגע בענקי הפלישתים. ממש כאילו חזרנו אחורה לסיפור דוד וגוליית, עוד נגע בזה עוד מעט. אי אפשר להיות בטוחים לגבי סדר האירועים בפרק. די ברור שהמערכה עם הפלישתים הסתיימה הרבה קודם, לפני שהוא יצא לקרבות הגדולים שלו, מה שחזל יקראו הכיבוש היחיד. כיבוש יחיד במובן הזה שיש מלחמות שדוד עושה נגד עמי כנען, אלה שגרים בתוך גבולות הארץ, והוא מחויב על פי תורה לעשות את הקרבות הללו כדי לייצר גבול בטוח, גבול ביטחון מה שנקרא היום, בתוך גבולותיה הברורים של ארץ ישראל, מים ועד ים, מים התיכון ועד הירדן, מנהר ועד אפסר. זאת אומרת, הוא צריך להגיע לאיזה גבולות שהם ברורים. רואים, אבל כשדוד עושה את הכיבושים שלו בארם ובאדום, הוא כבר חרג הרבה מעבר לגבולות של ההבטחה הפשוטה של מלחמות הכנען או מלחמות יהושע בן נון. והמלחמות האלה של דוד יקראו לימים מלחמות כיבוש היחיד. בפרק שלנו יש שני חלקים. בחלק הראשון זה ההשלמה של כיבוש היחיד, כשהוא משתלט על עמון באכזריות רבה, צריך לומר, אולי כנקמה על מה שחנון עשה בפרק הקודם למשלחת הניחומים ששלח דוד. ובחלק השני זה כנראה איזושהי תזכורת מאוחרת לאירוע מוקדם, סוג של נספח, גם בספר שמואל הנספח הזה מופיע, למקומות שבהם גיבורי דוד הכניעו את גיבורי הפלישתים, את הענקים ש של פלישתים, וזה שייך כמעט לסיפורים המיתולוגיים על הגיבורים, על הענקים ועל המלחמות הקדמונים הללו. מה שמאוד מאוד בולט כמובן בפרק שלנו, שאין פה אפילו רמז לסיפור אוריה החיתי, לסיפור בת שבע ולסיפור כבשת הרש של תוכחת נתן הנביא. כל הסיפור הזה שמופיע בכל כך אריכות בספר שמואל ב' בפרק י' י' אצלנו שום דבר. אצלנו כתוב, והיא לעת תשובת השנה, ככה מתחיל הפרק שלנו, לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, הכוונה היא לאביב, נכון? צאת המלכים זה סוף החורף, תחילת אביב, אז יוצאים למלחמה. אז וינהג יואב את חיל הצבא, וישחט את ארץ בני עמון, ויבוא ויצור את רבה, ודוד יושב בירושלים. מכל סיפור דוד ובת שבע, שלוש המילים האלה זה סוג של רמיזה, ודוד יושב בירושלים. זה מספיק בשביל הקורא כדי להבין שדוד לא נמצא במערכה. הוא יכול לשאול את עצמו למה הוא לא נמצא במערכה, אבל אין עניין לספר דברי הימים לבוא לספר את הסיפורים שמנמיכים ומכערים את דמותו של דוד. זה לא עניינו. לא רוצה לספר את סיפור דוד ובת שבע, ופשוט מדלג וקופץ ישר אל הסיום. יואב מכה את רבה והורס אותה. כשקוראים בספר שמואל, רואים משהו הרבה יותר עדין. יואב יודע הרי בדיוק מה קורה. יואב עומד במערכה קשה, הוא שולח את אוריה החיתי אל הקדמה, אל החזית. וכשנגמרת המערכה הקשה, אז יואב שולח את האיגרת אל דוד ואומר לו, תשמע, אם אתה לא תבוא עכשיו, אז התפארת שלך, הכיבוש הגדול, לא תהיה על ידך, אלא על ידי. בעצם יואב מתגרה בספר שמואל, מתגרה בדוד, אבל כאן אצלנו אין שום דבר מזה. יואב עושה את המלחמה, ודוד עושה את תמונת הניצחון. אחרי שיואב מכה את רבה והורס אותה, הוא מכה בספר שמואל את עיר המלוכה, אנחנו יודעים רבת עמון. עכשיו דוד נכנס, ויקח דוד, ככה מתחיל פסוק ב' אצלנו, ויקח דוד, אין שום הקדמה, אין שום ניסיון לאימות בינו לבין יואב, פשוט דוד מיד שם. תמונת הניצחון שייכת לדוד. דוד לוקח את עטרת מלכה מעל ראשו, ומתחיל לעשות פעולת, אפשר להגיד, ענישה אלימה כלפי האויב העמוני שהעז להשפיל את חייליו. והתיאור פה הוא תיאור קשה, את העם אשר בא הוציא, וישר במגירה ובחריצי הברזל, אתם מבינים את התמונה הזאת? וישר במגירה ובחריצי הברזל ובמגירות, העם זה כנראה, אפשר לומר, עם המלחמה, לא סתם אזרחים, אבל הוא הוציא אותם מחוץ לעיר, עשה אותם, באמת העמיד אותם, אפשר להגיד את זה בעדינות, שהוא השתלט עליהם לעבודות של עבודות מגירה וחריצי ברזל, זאת אומרת, הוא השתמש בהם לעבודות דחק, עבודות של מגירה זה למגר את האבנים, לחצוב את האבנים, כלי מסור, חריצי ברזל, אבל אפשר כמובן גם להבין שיש פה משהו הרבה הרבה יותר אלים שעושה דוד, ואת זה אנחנו לוקחים בהשאלה ממה שאומר הנביא עמוס על שלושה פשעי דמשק, על ארבעה לא אשיבנו, על מה הם עושים, על מה שהם עושים לישראל בחריצי הברזל, דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. זאת אומרת, הם דשים בחרוצי הברזל את הגלעד, ואז אתה מעלה בדעתך שדוד בעצם עושה לא רק עבודת דחק איומה לכל האויב ההמוני, אלא הורג אותם במוות אכזרי קשה. כך או כך, מדובר פה על איזשהו רגע של נקמה קשה שדוד נוקם בהמון, וזוהי המלחמה מבחינתו האחרונה, כל המזרח נתון בידיו, וכן יעשה דוד לכל ערי בני המון, וישוב דוד וכל העם ירושלים. יש פה תמונת ניצחון שאף אחד יותר לא יעז להרים את הראש כנגד דוד. זוהי התמונה. הסיום, כמו שאמרנו, תמונת הפלישתים, זה חזרה לאחור, תמונה של איך גיבורי דוד מכניעים את ענקי הפלישתים. כאן מגיע הסיפור המוזר מאוד, הריגת לחמי, האח של גוליית, בידי אלחנן בן יאיר. אני רק אעיר הערה קטנה על הפסוק הזה, ויח אלחנן בן יאיר את לחמי, אחי גוליית, כשקוראים את המקבילה בספר שמואל ב', פרק א', פסוק י"ט, שם אומרים לנו אלחנן בן יערי, היקה את גוליית, גוליית הגיטי, וזה כמובן שמח מאוד מאוד את כל חוקרי התנך, שאומרים מה איך זה יכול להיות, פתאום אנחנו מגלים איזה סיפור אלטרנטיבי לסיפור של דוד מכה את גוליית, פתאום מספרים לנו שיש מישהו אחר שהרג את גוליית, אלחנן בן יערי הוא זה שהכניע את גוליית, איזה דבר זה? כמובן הפרשנים עוסקים הרבה הרבה בדבר, גם הפרשנים הקדמונים כמו רשי ותרגומים שאומרים שאלחנן זה שם אחר לדוד, זה פרשנות מדרשית שמנסה לעשות שלום בין הדברים האלה, אבל ברור לנו שיש פה שני סיפורים. בעל דברי הימים עושה את הפרשנות שלו במקום להגיד את מה שאומר ספר שמואל, שהוא אומר ש... אלחנן הרג את גוליית, הוא אומר, הוא הרג את לחמי, אחי גוליית. יכול להיות שזה סוג של ניסיון ליישב בין סתירה למקורות שעמדו לפניו, ולעשות שלום בין החולקים.